יש פה שיחה של הרב צבי יהודה שלא מופיעה בעריכה הרגילה של הרב אבינר, אלא משנים אחרות, עריכה אחרת. יש פה דברים מאוד יפים שמופיעים גם בשיחות הרגילות. אני אקדים ונאמר כך, שללג בעומר יש צד נגלה ויש צד נסתר, ובדורנו קצת הפכו את הצד הנסתר להיות הצד הנגלה, ואת הצד הנגלה לצד נסתר. הצד הנגלה של ללג בעומר, הטעם שמופיע בהלכה, שייך ליום שבו רבי עקיבא מעמיד את תורתו, בין אם זה מצד שתלמידיו במהדור הקמה שלו פסקו מלמות, ובין עוד טעם שמופיע בפוסקים, שביום הזה הוא שמח חמישה תלמידי חכמים גדולים, שכל רוב תורה שבעל פה שלנו היא אליבא דהם, ורבי יהודה, רבי מאיר, רבי שמעון, רבי נחמיה ורבי יוסי. זה חמישה תלמידים ששמח רבי עקיבא. בכל אחד מהם הוא מראי דתלמודה, סתם משנה רבי מאיר, סתם ברייתא רבי יהודה, סתם אגדתא רבי יוסי. ואנחנו יודעים, רבי שמעון בר יוחאי, שתורתו מגן בעדנו, רב שפע הופעת תורת הנסתר וכו'. רבי נחמיה זה סתם תוספתא, לא זוכר. בכל מקום, זה עיקר ל"ג בעומר בנגלה. ועיקר ל"ג בעומר בנגלה עניינו לגלות לנו את החשיבות של, את הזכות שיש לנו, וזה שכל תורה שבעל פה שלנו בעצם היא במובן מסוים אליבא דרבי עקיבא. יש צד נסתר לל"ג בעומר. זה צד שלא מופיע בפוסקים במפורש. וזה איזשהו אופן שייך לרבי שמעון בר יוחאי. בין אם זה שזה יום מותו, ואז נגלו סתרי תורה, יום שבו יצא מהמערה, כל מיני שיוכים לרבי שמעון בר יוחאי. מה קורה היום בדרך כלל? הפכו את הצד הנגלה לצד נסתר, כבר לא כל כך מתייחסים לרבי עקיבא, ולחידוש הגדול בתורתו, ומה שכן עוסקים בזה, זה בעיקר הצד הנסתר של ל"ג בעומר, עבוד הנסתר וגילוי סתרי תורה וכו'. טוב, אז יש פה תופעה מיוחדת שאצל הרב צבי יהודה לא מוזכר רבי שמעון בר יוחאי. אין התייחסות לרבי שמעון בר יוחאי, רק לרבי עקיבא. כל השיחות, כל השיחות של ל"ג בעומר, אין התייחסות לרבי שמעון בר יוחאי בתור דבר בפני עצמו, אלא חלק מתורת רבי עקיבא. כל התייחסות רק לתורת רבי עקיבא. ולא רק זה, אלא שרבינו מסביר את החידוש הגדול ש נוסד בעם ישראל עם העמדת רבי עקיבא כראש תורה שבעל פה. כי בדורו של רבי עקיבא זה לא היה פשוט בכלל. היום בפרספקטיבה מאוחרת אנחנו מסתכלים על רבי עקיבא וראש תורה שבעל פה, ומשה רבינו עולה למרוב אומר, יש לך אדם כזה, ראוי שתינתן תורה על ידו, וכל המדרשים. אבל בפועל, בדורו של רבי עקיבא, רבי עקיבא היה בודד בצמרת. בודד. רוב רובם של תלמידי החכמים, או הרבה מאוד תלמידי חכמים שהיו בדורו של רבי עקיבא, לא היו שייכים לאסכולה שלו, שהייתה אסכולה ציונית, ימנית. מאוד נותנת ערך ודגש מיוחד, חידוש עצום של לתת הערכה אחרת בכלל לגבורה הלאומית שהתפתחה באותו דור. אבל יש לשאול על רבי עקיבא הזה, יש נשמה כל כך גדולה לרבי עקיבא, כל כך עצומה, עד שמשה רבנו כשולם למרום רואה את הנשמה הזאת, הוא שואל, יש לך אדם כזה שראוי שתינתן תורה על ידו? מה אתה נתן תורה על ידי? זה נשמה עצומה. עוד לפני שרבי עקיבא היה רבי עקיבא, כבר יש לו נשמה. טוב, אז אם היו שואלים אותי, אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא שם אחראי על הנשמות, איפה הייתי שותל את הנשמה הזאת? הקסבה של הרבנים הייתי שם אותה. בפנים בפנים. שם בתלמוד תורה, זה שייך התלמוד תורה הכי טוב, וקושר לכל הרבנים, תלמידי החמים, ומשם. כי אם רבי עקיבא שהתחיל ללמוד תורה בגיל 40 עד 120, כזה עוצמה הייתה לו, תראו לכם, היה עוד 40 שנה. כאילו, למה כשברוך הוא הפסיד? 40 שנה. יש 40 שנה שרבי עקיבא היה עם הארץ. זאת אומרת, בדיוק איזה עם הארץ הוא היה. אז זה פלא, לא? נשמה כל כך גדולה. אם זה הייתה נשמה, שהייתה נשמה, רבי עקיבא היה סימה בכוח הבחירה שלו, שזה גם דבר נכון. אבל חז"ל אומרים שהיה לו נשמה אדירה. וברור שאי אפשר לולא נשמה כזו להגיע להישגים כאלה. הייתה נשמה אדירה, כבר שמשה רבנו עלה למרום. אז למה כשבור הוא זורק אותה למשפחה של גרים? שהייתה, בוא נגיד ככה, שרבי עקיבא לא הלך לתלמוד תורה, כנראה, והיה להם לתלמוד תורה הכי טוב, וגם לא היה מקושר למשפחת מיוחסים, ולא היה מקושר למשפחת רבנים, ולא היה בקו, וגם לא בריבוע של הקו, וגם לא באזור. אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין את החידוש העצום בתורתו של רבי עקיבא. החידוש העצום הזה שרבי עקיבא מסוגל לראות, כמו שתכף אנחנו נראה, את בר כוכבה, שלא היה צדיק, וזה דבר עדין לומר עליו. זאת אומרת, רבי עקיבא, בר כוכבה היה אישיות כזו שעל הדגל של, של הצבא שלו היה כתוב לא תיסוף ולא תיכסוף. היה אומר, כשבורך, כשבורך, תעשה טובה, אל תעזור לנו, אל תפריע לי. גבר, אני אסתדר בלעדיך. בוא נגיד ככה, שבצבא של בר כוכבה והרבנות צבאית לא הייתה, בטח שהיא לא הייתה אחראית לא על תודעה יהודית ולא על שום דבר. הוא סגר לה את כל התקציב. ולראות אדם כזה שהוא בריון כזה, שהוא אומנם כל עסוק לתשועת ישראל, במובן חילוני, במובן, ולראות בזה, לקרוא עליו זה מלך המשיח, אתם יודעים, זה חידוש בזו של רבי עקיבא. ורבינו בשיחות הללו, אני אומר, נותן לך זה הקדמה, כי כשקוראים את השיחה לא מבינים מה רבינו רצה לומר פה בקשר ל"ג בעומר. אתם צריכים להבין של"ג בעומר זה יום שבו מתייסדת התורה המופלאה הזו של רבי עקיבא, שנותנת הערכה אחרת לכל גבורת הקודש שמופיע בעם ישראל. זה יום מיוחד.
אבל מה
קשור עם
בר כוכבה דווקא
ליום הזה? כי רבי עקיבא, הוא, לפי פסק הרמב״ם, היה זה שנתן את הערכה התורנית המיוחדת למרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה זה רק סימן לתורתו של רבי עקיבא. באמת, מרד בר כוכבה לא קשור לל"ג בעומר בפרט. למה הוא קשור לל"ג בעומר? כי בר כוכבה זה סימן לתורה המיוחדת של רבי עקיבא. רבי עקיבא, זה כן קשור ליום הזה. לא רק שקשור לזה, הניגלה של ל"ג בעומר. רשב"י ומירון ואשרינו מה טוב חלקנו, זה מצוין, זה שאל הניסטר של ל"ג בעומר. זה הניסטר. וכמו הרבה סוגיות שהרב צבי יהודה לא מתייחס בהם לניסטר, אז גם ל"ג בעומר הרב צבי יהודה לא מתייחס לניסטר. אבל יש המון ניגלה. זה שהיום בדור שלנו מסתירים את הניגלה ומגנים את הניסטר, בסדר. זה בעניינו של הדור, וזה שייך לא יודע בדיוק. אבל צריך לדעת מה הניגלה. הניגלה של ל"ג בעומר זה השמחה הגדולה שלנו על העמדת תורתו של רבי עקיבא. ורבי עקיבא, אחת מהסוגיות שמציינות ביותר את החידוש בתורת רבי עקיבא. וצריך לדעת שבזמן רבי עקיבא, רבי עקיבא היה בודד בצמרת. זה כל השיחה הזאת. כל השיחה הזאת והשיחות הללו, זו שיחה מאוד מאוד יפה, כתובה, ארוחה מאוד יפה. כן. אולי בכלל, אולי בימי חמישים יתחיל ללמוד מהספרים הללו. גם זה רוח מאוד יפה, פשוט כתבו את זה מאוד יפה, מאוד ברור. זה לדעת שרבינו, מדעו לכם שרבי עקיבא זה החידוש של רבי עקיבא. אתה היום כולם רבי עקיבא, אבל אחר כך רבי עקיבא מחווירו, ורבי עקיבא ורבי עקיבא וכל הסיפורים רבי עקיבא, זה בזמן רבי עקיבא זה היה חידוש עצום. ואני שואל, האם החידוש הזה קרה למרות שרבי עקיבא היה 40 שנה מארץ, או בגלל שרבי עקיבא היה שם 40 שנה מארץ? זאת אומרת, הקשבורך הוא שתל נשמה כזו, שעניינה לחדש מדרגה חדשה בתורה, וסידר לה את אותם 40 שנה שרבי עקיבא, כפי שחזם מלמדים אותו, לא היה מארץ ז'ולי כזה, כן? לא היה שבבני. וכן, היה צנא ומעלב, הוא היה מחובר מאוד מאוד לטבע, והוא הגיע ללמוד בבית המדרש, לא בגלל שסחבו אותו, אלא בגלל שהוא ראה את האבנים שחקו מים. טוב, זה מדרש שלם צריך ללמוד אותו, בעבוד רבי נתן, אני רק אומר ש... זה שרבי עקיבא הגיע עם עוצמות חיים לבית המדרש, זה היה לזה תפקיד בתורה שלו. זה שרבי עקיבא רואה, לא שהוא רואה קצין גבוה בצהל, בסרט מטכ"ל, וזה כבר משגע את כל התורה שלו. זה לא הכוונה. הכוונה היא זה שרבי עקיבא יכול להבין את הערך של גבורת הקודש, ולקרוא עליה זה מלכה משיחה. נגיד, זה ימות המשיח, כשאתה רואה אנשים מתגייסים לצבא ובגבורה עצועה, מוסרים את הצהל לתשועת ישראל, זה דרך כוכב ליעקב. כשרבי עקיבא קורא לו בר כוכבא או בן כוכב, וכולם קוראים לו בן כוזי, וזה לא סתם. כולם קוראים כזב, כולם אומרים, רבותיי, זה כזב זה משיח שקר. רבי עקיבא אומר שזה שייך לכוכב, דרך כוכב ליעקב, וקם שבט מישראל. וכפי שרואים בפסק הרמב״ם, זה למרות שבסופו של דבר בר כוכבא נפל, אבל זה, הרמב״ם פוסק מזה הלכה. משהו שהוא מבין. משמע שהוא מבין שזה, הרמב״ם מבין שזה הלכה. אז זה בסביב זה השיחה. נראה מקדים את זה, כי אנחנו בואו נראה מהסירה, אבל זה כל הסירות של הרצוד הלג בעומר, מקדות אותנו במבט הזה, וזה חידוש מאוד גדול. הרבה, בואו נגיד, מהתורה שלנו, כלומר, מההבנות שלנו, זה שייך להבנה הזו של רבי עקיבא, שבפרספקטיבה של שנים, אתה רואה שכול הסתימתה לי ברבי עקיבא, שכל התורה ישך לרבי עקיבא. טוב, אז רבינו אומר ככה, משבת ומועדים שהם דאורייתא, דרך חול המועד שעל הגבול בין דאורייתא ודרבנן, יש המשך למועדים שהם דרבנן, כיפורים שמגלו עם נביאים, וחנוכה של בוצד של מלכות, יש פה איזה רציפות, מתחילה מיה, מועדים דאורייתא, דרך חגים שהם גבול דאורייתא דרבנן, חגים דרבנן, ומהם ללג בעומר, שהוא רק מנהג. רוב מנהגי יום זה מתקופת הגאונים והראשונים, והדברים ביחס אליו בגמרא מעורפלים. אך מנהג אבותינו תורה הוא, ושם קודש אחד הוא, אלא שהוא מתגלה במדרגות. כי מנהגם שישראל גם הוא תורה, אם החזר רוצים לנו תורה, שיש תורה שעוברת דרך מה שכתוב, ויש תורה שעוברת לנו דרך מה שנמסר, ויש תורה שאתה רואה אם אינם נביאים בני נביאים. מעם ישראל נוהג זה מה שזה חלק בבניין קדושת הזבנים שלו. ממצוות דאורייתא למצוות דרבנן, בראשם גזרות שעיקר אחיזתם בתורה, אחריהם תקנות לקיומה של תורה, ומהן אל המנהגים. יום הלג בעומר שלפניו יום ה' באייר שבספירת העומר, ואחריו יום כ"ח באייר שבספירת העומר, הוא עמוד התווך, הלפני ולפנים של הימים האלו, של הופעת כוחם של ישראל בגבורה אדירה. זה מוטו. בשיחות הרב צבי יהודה, שיום לג בעומר זה יום של גילוי גבורת הקודש בלאומיות ישראל. הערך של גבורת הקודש בלאומיות ישראל, שזה אחת הסוגיות שכשהרב עורר אותה, כפי שפעם למדנו בפסקה בורות התחייה, בפסקה ההתאמנות של צעירי ישראל, וכל הסוגיות הפסקות סביב, זה חידוש עצום. עד ש... הריצו מכתבי, והרב חרלאפ כתב על זה קונטרס, יש מכתב מאוד מאוד חשוב שהרב אלפנדרי, פנדרי, אחד מגדולי גדולי המקובלים שהיה, שהוא מסביר כל מה שהרב כותב, זה על פי הפנימיות, פעם קראנו את זה כשרבן מורות התחייה. צריך לדעת שזו סוגיה מאוד מאוד חשובה להבנת כל ערכה של תורה שבעל פה, והופעתה בנו, זה היום הזה. לג בעומר הוא יום פטירת התנא האלוהי מרא דזוהר רבי שמעון בר יוחאי. שהופעת הערתו אלינו במותו גדולה יותר מבחייו. ועניינו של יום הוא הופעת שרשרת גבורת הקודש שבישראל מאז ומעולם דרך תלמידי רבי עקיבא, ביניהם רשב"י, ועד ימינו אלה ולעולם. וכמאמר הראייה זצ"ל, הגבורה, כן, זה לא הרב צבי יהודה, זה עריכה, כן? אז לכן הוא כותב, כן. הרב צבי יהודה אומר כמאמר אבא ז"ל, כן? מה הכוונה? זה פה, זה עריכה, אבל לכן זה גם יותר קל, כן? רבינר ואיננטור שהיה, ואחר רבינר, ואחר רב חיים וידל. זה עבר שרשרת. ולכן זה כל כך טוב. ממש, שיחות מאוד יפות. מאוד מאוד. כמאמר הראייה לצה"ל, הגבורה העילאה של תלמידי רבי עקיבא זה ממגד ירחים. מאמר לחודש אייר, הגבורה העילאית של תלמידי רבי עקיבא והצפונה של קדושי הקהילות, שזה גזירות תח ותת, המסירות נפש, מתחברים יחד באוצר הרזים של רבי שמעון בר יוחאי. קשר מהותי זה שבין גבורות ההווה לגבורות כולם בכלל ולגבורת תלמידי רבי עקיבא בפרט מחייב באופן מיוחד לימוד וברור של עניינו של יום, ענייננו אנו לדורות, להבין דרך השם ולפעול עמו. אומר הרמב"ם, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, מחדש דברים בעולם, או יחיה מתים וכיוצא בדברים אלה. אין הדבר כך. שהרבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבה המלך, והוא היה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח. המקור לקביעתו של הרמב״ם, כי רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, איננו ידוע לנו. פרשה היסטורית זאת מעורפלת למדי. הייתה מחלוקת, מה ידוע לנו? שהייתה מחלוקת בין החכמים ביחס לבר כוכבא ומלחמתו ברומא. אבל הרמב״ם כותב שכל חכמי דורו חשבו למשיח. לכאורה, יש בסגנון זה משום הפלגה. עכשיו הגמרא מספרת אותו את הבחינה שבחנו חכמים את בר כוכבא. מקובלים אנו שהמשיח צריך להיות בעל דרגה רוחנית גבוהה, ועריכו בעירת השם ולא למראה נבי שפוט. כלומר, שמשפטיו והוראתו יהיו מכוח עריכו בעירת השם. ובר כוכבא לא עמד כנראה בבחינתם, כי חכמים מספרים שהם בחנו את בר כוכבא, וגילו שהוא לא יודע לשפוט אנשים בכוח האינטואיטיבי שלו, בכוח הרוחני שלו, ומסיים את הגמרא, וקטלוהו. מה זה קטלוהו? קטלוהו, אומר רבינו, אין לקבל הדברים כפשוטם, כי אנחנו יודעים שבר כוכבא לא נקטל די חמים, אלא כביטוי מליצי ביחס שלילי. וכן נתקלים אנחנו בהתנגדותו של רבי יוחנן בן טורטה, עקיבא, יעלו הסמים בלחייך ועדיין בן דוד אינו בה. לא אינו בה. מי זה יוחנן בן טורטה? אתם יודעים מי זה יוחנן בן טורטה? פעם לכם פעם. לא. יוחנן בן טורטה הזה לא מופיע בשום מקום, חוץ משני מקומות. פה ועוד מקום. מה המקום הנוסף שהוא מופיע? חז"ל מסרבים מסרט שבת, שהיה חסיד אחד שהייתה לו פרה. והוא מחל את הפרה שלו לגוי. הפרה הזאת היא עבדה כל השבוע, ובשבת לא עבדה. כמה שהשור צעק עליה, דחף אותה, לא קם. אמר הגוי לחסיד, אני מצטער, לא קניתי פרה שישה ימים בשבוע. מה נגמרה לבטריה? מה זה? חסיד, מה, אני לא מבין? היא עבדה, ראשון, שני, שלישי, מה פתאום בשבת? רק עכשיו היא לא עובדת. טוב. חסיד בא לפרה, לוחש לה משהו באוזן, והפרה קם. אמר הגוי, מה זה? איך עשית את ההוקוס פוקוס הזה? אמר לו החסיד, תשמע, אתנו שומרים שבת, והמצווה זה גם לשמור הבהמות. ובמה שמיד עכשיו ידע שהיא שלי, לכן אני שומר שבת. באתי לה עוזר, אמרתי לה, מצטער פרתי, אבל אחרתי אותך לגוי, ומעכשיו מותר לך לעשות מלאכה. מי כאן? אמר הגוי, איזה הוקוס פוקוס, מה זה? יותר גדול מכל הבבות שאני מכיר. מיד הלך והתגייר, ואיך קראו לו? יוחנן בן טורטה. למה? כי מה זה תורה? שור, טורטה פרה. יוחנן בן הפרה, כי הוא נכנס לבית המדרש בגלל הפרה. יש לנו שני אנשים שנכנסו בגיל מאוחר לבית המדרש. אחד נכנס בגלל הוקוס פוקוס, בגלל הפלא הגדול הזה שאפשר שפרה תהפך להיות משהו אחר. ואחד נכנס, לא נכנס לבית המדרש עד שהוא הבין שהמקום בבית המדרש זה המקום שבו הוא התחבר הכי טוב לטבע, כמו שרואים בעבודי רבינת. זה הבדל מאוד מאוד גדול בתפיסה אחר כך של כל התורה. יש מי שאצלו כל התורה כולה העוצמה של זה והאוקוס פוקוס שלו בפלא, במשהו מעל המציאות, ולא לא פוגש אותה. יש את ההתנהלות של המציאות, זה לחפש משהו אחר, לחפש משהו שיקרה. ומדי פעם אתה רואה, זה תפיסה כזו שהיא נתהלך בירושלים, ככה מישהו אמר לי אתמול, נתהלך בירושלים, שזה מקובל אחד אמר שבליל ל"ג בעומר יקרה איזה אסון גדול, כולם התחילו. שמעת על זה? אמרו לי זה אתמול. בקיצור, כולם התחילו לדבר. למה אני מדבר? לא שאני מזלזל במקובלים ומה שהם אומרים, אבל אני רק אומר שהמקום הזה של בנפש שמסוגל לקבל הרבה דברים שהם לא באים דרך המציאות, באים מעליה, זה תפיסה שלמה כזאת, שהיא נובעת ממה אתה מצפה מהתורה. אבל מי שדווקא בגלל החיבור שלו על החיים, מבין שאת העומק של החיבור הוא לא מסוגל לפגוש אליה בתורה. כי הרי עבוד רבינת המסבר, רבי עקיבא הגיע. אנחנו מכירים את הרבה בכתובות, רחל שלחה אותו. כנראה שני הסיבורים נכונים, אבל אבות רבי נתן כתוב, אתם מכירים את זה בטח, שרבי עקיבא היה רואה, הוא הגיע לבאר, פתאום הוא רואה שהאבן, השוקת, היא חלולה. הוא שאל, מי עשה את זה? את הפיסול יפה, אז אמרו לו, המים, יש פה מים שיורדים. והם במשך מאות שנים עשו פה את השקעה הרורית הזו של השוקת. אז הוא אמר, איך המים יכולים לעשות דבר כזה? אמרו לו, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אז רבי עקיבא דנק על וחומר בעצמו ואמר, ומה מים? אבן קשה ומים יכולים לפסול. דברי תורה שהם קשים כברזל אינם יכולים לחקוק את ליבי. מיד יחס לבית המדרש. יש כמה דברים פילים במדרש הזה. מה זה אי אתה קורא? אבל רבי עקיבא היה מארץ, הרי אחרי זה הוא נכנס למדרש לקרוא א' ב', הוא לא ידע בכלל לקרוא, מה זה? מה הם שאלו אותו, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? וגם איפה הפסוק הזה אבנים שחקו מים? ואיוב, כל אחד צריך לדעת איוב, מה הם שאלו אותו? אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אלה מה מארץ, אתה לא יודע איוב? מה, אני, אם לא הייתי קורא את המדרש הזה, מסתבר שגם אני לא הייתי יודע שכתוב אבנים שחקו מים. מה, וגם אם הייתי קורא את זה פעם ביום, מה שאלו תמי על רבי עקיבא, וגם מזה נכנס לבית המדרש. טוב, יש הרבה לבר במדרש הזה, רק אני אומר, פשט פשוט, מה מיוחד בפסוק אבנים שחקו מים? אבנים שחקו מים, אפשר לקרוא את זה בשני אופנים. כשאתה קורא פשט הפסוק, מה זה, מי שוחק את מי באבנים שחקו מים? האבנים שוחקים את המים, נכון? אבנים שחקו מים, זה הפשט, נכון? כשאתה קורא את הפשט, כשאתה קורא, אבנים שחקו מים. אבל מה המובן האמיתי של הפסוק? אבנים מקף שחקו מים. זה הבדל, זה הבדל בין הראייה בנגלה לבין הראייה בעומק. כלומר, הרי המפגש הראשוני של המים עם האבן, למים אין שום סיכום. האבן היא קשה והמים הם רכים, וזה בכלל לא כוחות. המים, איך אומרים, אבן יר ומספריים, נכון? אבן, על הנייה, חוץ לזה. מספריים שובר את זה, מים לא תשבור. אבל כשהמים מתמידים, אז הם מצליחים ליצור משהו באבן שלא היה. ושני המצבים הללו, גם של המצב הראשוני וגם של המצב עמוק, שניהם כלולים בפסוק. ופתאום רבי עקיבא מלמד, לומד איך שפסוק, הוא מלמד אותך להתבונן בטבע אחר. המפגש שלנו עם הטבע יכול להיות המפגש שכולו לקוח מהרשמים הראשוניים, ויכול להיות כזה שמסוגל להיפגש עם הצד העמוק, הצד המתמיד, הצד שמתרחש לאורך זמן. שזה פרספקטיבה שגם אדם שבוד מחובר אל החיים ולטבע לא יכול לפגוש בלי התורה. וחזל הרי אומרים שרבי עקיבא, הסיבה שהוא לא למד תורה, זה בגלל שהוא ראה שהתורה היא לא פוגשת את החיים, היא עוברת מעליהם. הרי הוא שנא תמיד החמים מהיוצא של בקטורות, בגלל שהוא היה צנא ומעלה, והוא ראה שתמיד החמים מתגאים. חשב שתמיד החמים מתגאים, או שכן התגאו, לא התגאו, חשב שתמיד החמים מתגאים. וקודם כל, זה כל כך משנה המפגש הראשוני שלך עם התורה, ששם התורה בונה לך משהו מעלה, והמפגש המתמיד עם התורה. רבי עקיבא הוא סמל ההתמדה של תורה. 24 שנה ברציפות למד. למה? בגלל שהוא, היכולת לא של דברי תורה לא רק לבנות על הלב, זה, תדעו שזה, לפעמים, זה גם, זה לא הסוגיה שלנו כל כך, אבל זה גם תופעה אצל בחורי ישיבה, שלפעמים בונים בניין שלם של תורה, אבל הוא על החיים, הוא לא בתוך, אתה מבין? ואם אני אעשה ככה, כאילו, מי שחי בתוך החיים, יש לו אמון, להתחיל להתנהל, והדברים יתבררו, לא שזה כל כך פשוט, אבל, תראי, זה צריך לדאוג, לא לבנות על, לא לבנות בניין על, צריך לבנות בניין בתוך, בתוך, עם החיים, כי זה כל הזמן, האמון שלך בחיים, ומה שאתה בונה לך עומק, יהיה איזה הדדיות ביניהם. אז המציאות הזאת, זה הסיבה שרבי עקיבא נכנס, ורבי יוחנן מדורטור, בדיוק הדמות ההפוכה, הוא היה נכנס לבית מדרש, והשהוא ראה שאתה הוקוס פוקוס. אני חושב שאנחנו לומדים מהמדרש הזה עם הפשט, ובאמת כמו שאני אומר, אבל אני חושב שהחיים הם מלמדים שזה הפשט. שמי שנכנס לתורה, בגלל שהוא מחפש בתורה את הפנטזיה, את מה שמעל, את הפנטסטי, את מה שלא רגיל, לא את העומק של הרגיל, את הלא רגיל, אז הוא אחד כזה שהוא קל יותר לקבל את ה... פה יהיה איזה השמדה, פה יהיה... הוא קל לקבל את זה, לא שמה זה לא נכון. שם קובל, אז לא נכנס פה לכל הדברים שלו. ברוך השם שכבר הוא הציל אותה מהגזרה. הייתה גזרה, ואבי חזר בתשובה. אני לא נכנס לשאלה אם זה נכון או לא. איזה תורה זאת. יש, יש תורה כזאת, אתה ניגש לתורה כי אתה מחפש משהו, אתה מסוגל לקבל דברים כאלה, אז כשאתה רואה את תופעת הגבורה הלאומית, אתה לא יכול להזדהות איתה. מה אתה רואה פה? אתה רואה, איפה אתה רואה פה את הפנטזיה? איפה אתה רואה פה את הנס? איפה אתה רואה את האחר? איפה אתה רואה... אתה מבין? זה משהו. זה משהו, זה... ואם אתה נכנס לחץ, שכשקולוס תימתה ליבא דרבי עקיבא, ושנוצרנו בית מדרש כזה, של תורתו של רבי עקיבא, זה כיוון אחר לכל התורה. זה חידוש עצום בתורה. וזה לא פשוט, כי לא הרבה מגדולי ישראל, בדורו של רבי עקיבא, גם קצת בדורות אחר כך, הם לא, וזה לא פשוט לקבל את זה. ששאלו את הרב ציודה, הרי הגדולי ישראל התנגדו למדינה, זאת אומרת, כי לא היה למה להתנגד. יש מופיע בסיבות. בטח שהיה למה להתנגד. אבל היכולת הזו לראות בעומק את הגבורה הזו, גבורת הקודש הזו, במסירות נפש, במסירות חיים, למען תשועת ישראל, לראות בזה מוצצות או הופעה של ימות המשיח ושל מלכה משיחה, זה שייך לשלח את הניגש לתורה, ומתוך מה אתה מחפש שם. בר כוכבה איננו בולט בצדקותו וברוחניותו, אלא ברוח גבורתו, במסירות נפשו, בעובדה, בעובדת היותו מצבי, שהצליח לקבץ לזמן מה את גיבורי ישראל לצבאו ולפקודתו. רבי עקיבא מכל מקום ראה בבר כוכבה את התגשמותו והתגלמותו של הפסוק דרך כוכב מיעקב, אותו קרא עליו. רבי עקיבא, אולי לכן זה גם מופיע יעקב ולא ישראל, זה באמת שייך ל... לעקב, לעקבת הדמשיכה, זה שייך להופעות של העקביים, הופעות מחוסות. אבל מה לעשות שהמשיח, גם המשיח יש עקבים. גם המשיח יש צד כזה שהוא לא מגלה את כל האור. וזה חלק מקומת המשיח. רבי עקיבא הוא אחד הגדולים ביותר בתולדותינו. גדולתו מתגלית בממורות חז"ל. סתם מתניתין, רבי מאיר, סתם תוספתא, רבי נחמיה, סתם ספרה, רבי יהודה, סתם ספרי, רבי שמעון, וכולו אליבא דרבי עקיבא. דברים שלא נגלו למשה רבנו, נגלו לרבי עקיבא וחבריו. ובמיוחד מסיפורם של חז"ל על הדברים שנאמרו אל הקדוש ברוך הוא מפי משה רבנו. שליח האדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? היו לו לרבי עקיבא אלפי תלמידים. ביניהם רבי שמעון בן יוחאי, רבי מאיר ועוד רבים מגדולי ישראל באותה עת. רבי עקיבא הוצא להורג בידי הרומאים ומת על קידוש השם, בהתנגדו לגזרותיהם על לימוד התורה. רבי עקיבא זה שהחל ללמוד תורה בגיל 40 שנה, הגיע לגדלות היותר גדולה, אדיר שבאדירים, ענק שבענקים, ראש ששבל אלפי תלמידים. ודווקא מתוך גדלות התורה התבררה על ידו הכרת הקדושה של הלאומיות הישראלית. דווקא מתוך מסירות נפש לקיום התורה במדרגת קודש הקודשים, הצטרף הוא ותלמידיו לתנועת המרי הלאומי במשעבדים, תמך בבר כוכבה ועודדו במלחמת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. תפיסתו של גרץ. גרץ זה היסטוריון חילוני. פעם זה היו לומדים את הספרים שלו. יש גרץ וקלויזנר, שניהם היסטוריונים שכתבו, ורבינו הרבה מתעמת איתם. פעם זה הספרים שהיו לומדים, כאן בבת הספר, אבל זה לא ספרים לבית ספר, זה ספרי היסטוריה, לא יודע איך קוראים להם. של קלויזנר זה דברי ימי ישראל, של גרץ ומשהו, לא זוכר. תפיסתו של גרץ הרואה ברבי עקיבא, וכנגדה מי שתיקן זה רבי יצחק אייזיק הלוי, שיש כמה אגרות אליו, שהוא כתב ספר דורות ראשונים. ששם זה גם ספר, ספר תורני, היסטורי. ויש כמה חילופי מכתבים בין הרב לרבי יצחק אייזיק הלוי, כי גם עם רבי יצחק הלוי הוא מתווכח בכל מיני דברים. רבינו גם מתייחס לזה פר. פיתותו של גרץ הרואה ברבי עקיבא ותלמידיו חיילים המצטרפים מכם בכוח ומלחמת חול, שלא מתוך תורתם, מינם שגויה. מאידך גיסא, גם תפיסתו של רבי יצחק אייזיק הלוי, בעל דורות הראשונים, מסרטט את דמותו של רבי עקיבא במסירות נפשו לגזרות הגויים על לימוד תורה, ואין לו שום עניין במלחמת הלאום הישראלי, גם היא שגויה, ועומדת בניגוד לדבריו של הרמב״ם הנזכרים לה. המחלוקת בין חכמי ישראל באותה תקופה מזכירה באופן מפליא את תקופת המלחמה בשלטון הבריטי. היו שהתנגדו למלחמה בבריטים בנימוק של סכנת היישוב או סכנת הישיבות, היו גם שהתנגדו, היו שהתנגדו התנגדות אידיאולוגית לכל השתתפות במלחמתה של הלאומיות החילונית. טיעונים אלה היו קיימים גם בתקופתם של רבי עקיבא ובר כוכבא. אבל רבי עקיבא קבע שהתעוררות הגבורה הלאומית הנה הופעה של קדושה. רבי עקיבא לא היה נושא כליו של בר כוכבא, כי הוא אמר, אבותיי, סכנת נפשות, חייבים להתגייס לצבא, פיקוח נפש, עזרת ישראל, גם לא עזרת ישראל יצר. הוא אמר, דיין מלכה משיחת. היה רבי עקיבא יכול לומר, רבותיי, צריך להצטרף, כיוון, פיקוח נפש דוחה הכל. היה שוויון בנטל, פיקוח נפש דוחה הכל. היה יכול להגיד, רבותיי, מלחמת מצווה, עזרת ישראל יצר, עזבו, נכון, חילוי נברא. פיקוח לא אמר כך. רבי עקיבא קרא, דרך כוכב יעקב, אומר הרמב"ם. זאת אומרת, שהוא הבין, שלהצטרפות הזו זה לפעול עם כל. להצמיח את קרן ישועה, לבסס את הופעת מלכות ישראל מחדש. זה רבי עקיבא, ולא אמר בגלל טעמים אחרים. אז גם אין את החידוש פה. תוכנם של מסירות נפש להרבצת התורה ולתקומתה של מלכות ישראל, אחד. על כן קרא על בר כוכבא דרך כוכב מיעקב. אף שבר כוכבא לא נמנה על תלמידי החכמים הגדולים שבאותה עת, וכמובן בלשון עידון. כן? רבי עקיבא השתתף במרד האקטיבי ועודדו. מתוך עמדת קודש זאת, הכניס את תלמידיו הרבים למלחמה על אף הסכנה המרובה והתנגדותם של חכמים אחרים. תפיסתו זו הודגשה, ואותו נושא כליו של בר כוכבא. תלמידיו של רבי עקיבא הלכו בדרכו. ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וישב יהודה בן גרים לידם. פתח רבי יהודה ואמר כמה נעים מעשיהם של אומה זו. תקנו שווקים, תקנו שרים, תקנו מחצאות, רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו, לא, תקנו אל הצורך עצמם. תקנו שווקים, לא שיבו במזונות, מחצאות לדם בהם עצמם, קשרים ליטול ממכס. הלך יהודה מגרים וסיפר דבריהם ונשמעו למוחות. אמרו יהודה שאילה יתעלה, יוסי שתק יגל עצמו, שמש בן הירק. זאת הגזרה שמחמתה הסתדרו ומשום ברחב ולא במערה. בולטים כאן הבדלי הגישות השם ביחד לשלטון הרומי הזר. רבי מאיר, גם הוא היה כמובן. אז רבי יהודה זה, זה לא הרבי יהודה שתלמידו של רבי עקיבא כנראה. כמו שכתוב פה. רבי מאיר, גם הוא היה. רבי יהודה שכתוב בגמרא זה רבי יהודה ברבי אלעאי. רבי יהודה, תלמידו של רבי עקיבא, זה כנראה רבי יהודה אחר. או שסתם רבי יהודה. רבי מאיר, גם הוא היה כמובן בהתנגשות, יש פה איזה בעיה, כי רבי יהודה שהיה ראש המדברים בכל מקום, זה רבי יהודה זה שחולק תמיד, שעל זה כתוב ראש המדברים בכל מקום.
נראה רק בדם העיני?
לא, לכאורה יש פה איזה קושי מסוים, אני לא יודע לפתור. רבי מאיר, גם הוא היה כמובן בהתנגשות עם השלטון הרומי, מתוך רדיפותיהם של קלגסי רומי, ולכן הייתה דמותה חוקוקה בשערי רומי כמבוקש. רבי מאיר נקט תכסיסים שונים כדי להימלט מרודפיו. רבי חנינה בן טרדיון, יש לכם אלה? רבי חנינה בן טרדיון, כן.
אולי המשיח רוצה לעשות אותות המופתים, כמו שהרמה אומר. אבל כן צריך ריחו ביד השם, כן צריך את זה גדול.
בסדר, נו, אז אתה רואה, אז איך רבי עקיבא, איך הרמב״ם פוסק שרבי עקיבא דימה שבר כוכבא משיח? הבר כוכבא לא רק שלא היה ריחו בירת השם, גם לא היה גדול לא בתורה, לא במצוות, ולא ברוחניות. ועד רבה, הוא עשה דברים נגד חכמים.
זה מסתדר, כי המשיח, כי אנחנו יודעים שצריך
להיות לא... אז זה שייך למשיח. שייך למלכות המשיח. זה מציאות מתפתחת. אבל רבי עקיבא רואה את הגבורה המיוחדת זו של בר כוכבא, ואומר, זה שייך למלכות המשיח. דין מלכה משיחה, זה שייך למלכות המשיח.
אין לו תכונות מסוימות של קדושה או...
ודאי שהוא צריך להיות הכי קדוש, הכי עליון, אבל זה מציאות מתפתחת.
מה זאת אומרת שבר כוכבא נגיד, אם הוא כן היה משיח, תמותה שהוא מגיע לזה?
יכול להיות, כן. דרך הגבורה הלאומית, או יכול להיות שהמציאות של המשיח, זה מציאות שגם היא הולכת ומתפתחת, דרך אישים שבאים זה אחרי. אבל זה שייך למלכות המשיח. מלכות המשיח היא לא צריכה להיות, היא צריכה להיות דואגת בעד גבורת לאומיות ישראל. כמובן, זה צירות שייך לקדושה, אבל רבי עקיבא, לכן הוא גדם דרך כוכב, זה התנוצצות. התנוצצות. כי בפסוק הרי עצמו זה הדרגה. דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל. אתה רואה, בתך זה כוכב, אחרי זה שבט. מחץ קרקע פתי מואב, וקרקע כל בני שט. זה התפתחות. אבל כי הוא אמר, זה התחלה, משם זה מתחיל. אז הוא ראה את בר כוכב, ואתה חלק מן ההתחלה, אתה רואה? ודאי שבסופו דבר הוא צריך להיות עושה מריח בירת השם, זה מויפית. וצריך להיות בסוף במלכות עליונה כזאת, מלכות אלאים קדושים. אבל זה מציאות מתפתחת, גם אנחנו לא, לא אומרים שעכשיו ימות המשיח. וגמרנו, זה, אנחנו לא מרוצים במציאות של עכשיו, אנחנו רוצים שיהיה הרבה יותר קדושה, אנחנו יודעים שזה בדרך לזה. שיש קומה כזו שנבנית בעם ישראל, שזה מסירות נפש של תשועת ישראל, שמתחילה במסירות נפש לעלות לארץ, ומסירות להתיישב, ומסירות נפש להגן על המדינה, ומסירות נפש ללכת לצבא, ומסירות נפש לפתח אותה. זה חלק ממלכות משיח. אנחנו, ההתעוררות הלאומית הזו שמולידה הרבה גבורה בכלל האומה ובהרבה אנשים פרטיים, היא שייכת להתעוררות של קודש. זה מהנשמה מתעורר. גם אם זה מתעורר על ידי מניעים חילוניים. זה שייך להבנה הזאת. זה תלוי. איך אתה ניגש לתורה? איך אתה רואה את כל התמונה? היו תלמידי חמים בדורו של רבי עקיבא, שראו את כל התמונה אחרת. לא מדבר רבי יוחנן בן תורתא, שהוא לא בטוח שהוא היה תלמיד חוכם, אבל לא יודע איזה תלמיד חוכם הוא היה. היו תלמידי חמים, רבינו פה אומר, הרבה תלמידי חמים שחלקו. אבל הם כאילו בטלים מפני כיפת השום, כי הרמב"ם אומר, דימו וכל חכמי דור. גלנו, זה, מה, רבי עקיבא, זה השיטה שנשאר. רבי חנינה בן טרדיון היה גיסו של רבי מאיר. שייך היה אפוא לעמדתם של רבי עקיבא ותלמידיו. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוסי בן קיס, מהלך רבי חנינה בן טרדיון לבקו. אמר לו, חנינה אחי, אי אתה יודע שהוא מזלו מן השמיים עם לכוה? שהחריבה את ביתו ושפה את החלו ורקה את חסידה ועמידה היא טובה ועדיין היא קיימת. ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועושה בתורה ומכיר קהילות ברבים וספת ומתורה מונח לך בחיקיך. תפסיק להתגרות בהם. מה אתה מתגרה? כן. זה גמרא. גמרא במסכת עבודה זרה. אמר לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם. אתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמן. והלכו כל גדולי רומי לקברו וספו יספו גדול. אתם יודעים, היה הלוויה של רב, וכל גדולי רומי הולכים להלוויה של הרב הזה. אז הם אנשים טובים. בחזרתם מצאו לרבי חנין בן טרדיון שהיה יושב עוסק, בת תוי רומה קלקיל עוד ברמי מספר תמורה ומונחו לו בחלקו. הביאו, כרחו בספר תוי רו, והקיפו בחבילי זמורות, והציתו בהן את ההוא. היו ספוגים של צמר ושראום במים הניחו לו על ידו כדי שלא תצא נשפתו מהרה. בשייכותו של רבי חנינה בן טרדיון לתפיסתם של רבי עקיבא ותלמידיו ניצא השורש לוויכוחו עם רבי יוסי בן קיסמא. מחלוקת תלמידי החכמים לא שינתה את עמדתם של רבי עקיבא ותלמידיו הרואים בגבורת ישראל ומלחמתו קודש, ולא שינתה את זה כמלוא הנימה. וכך יוטבן היותר וההבדל בין יחס השלטונות הרומיים לרבי יוסי בן קיסמא, אותו ליוו כל גדולי רומי לקוברו וספידו, ליחסם לרבי חנינה בן טרדיון, שומת על ידם באופן אכזרי כל כך. טוב, רבינו פה ממשיך, וכל השיחה הזאת שייך לדבר הזה. בעזרת השם, תראה לכם ללמוד את זה.